הגענו לדף למד זין עמוד ב' במשנה באמצע העמוד. עכשיו אנחנו עוסקים בנענועי הלולב. תקנו חכמים בנוסף לנענוע הלולב בשעת הנטילה, גם צריך לנענע בעת אמירת ההלל. ואיכן היו מנענים? מתי בהלל מנענים את הלולב? בהודו להשם תחילה וסוף, בתחילת המזמור וסוף המזמור. וגם באנה השם הושיע נא, דבר בית הלל. בית שמאי אומרים לו, גם באנה השם מצליח נא. אמר רבי עקיבא, צופה הייתי ברבן גמליאל ורבי יהושע, שכל העם היו מנענים את הלולביהן. והם לא עניינו אלה באנה השם הושיע נא. כלומר, אני הייתי מתבונן בהנהגתו של הנהגתם של רבן גמליאל ורבי יהושע, בזמן שהם קראו את ההלל, כל העם, כל בית הכנסת היו מנענים גם באנה השם מצליח נא, כדברי בית שמאי. והם לא עניינו אלה באנה השם הושיע נא, כדברי בית הלל. שואלת הגמרא, נענוע מאן דחר שמי, מי בכלל הזכיר נענוע ללולב? למה פשוט לתנא שמצווה לנענע את הלולב? מתי למדנו שמצווה לנענע? אז מה פתאום שואלים היכן מנענעים? אלא אומרת מה אתם קאי, אנחנו עמדנו על המשנה בדף כפתט, למדנו במשנה שעסקנו בשיעור הלולב, כל לולב שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו כשר, כל לולב שהוא ארוך מספיק שיש בו שלושה טפחים כדי לנענע בו, מספיק לנענע בו אז כשר, משמע שיש מצווה לנענע את הלולב. לכן למדנו בתנא, היכן מנענעים? עכשיו הגמרא מביאה משנה ממסכת מנחות, שזה סדר תנופת הקורבנות, שדומה לסדר נענועי הלולב. תנענתם, כתוב במשנה שם, אלו קורבנות טעונים תנופה, מה, איזה קורבנות? שתי הלחם ושני כבשי עצרת. כיצד הוא עושה? איך בדיוק מקיימים את התנופה? מניח שתי הלחם על גבי שני הכבשים, כלומר, כהן מניח את שתי הלחם על גבי שני הכבשים כשהם עדיין חיים, הוא מניח ידיו תחתיהם, הוא מניף אותם כך. איך הוא מניף? מוליך ומביא, מלא ומוריד. מוליך אותם ממנו כלפי חוץ, מביא אותם חזרה אליו, כך הוא עושה בכל ארבע רוחות העולם, וגם מלא ומוריד, מלא אל השמיים ומוריד אותם לארץ, שנאמר אשר הוא נף אשר הוא רם. אמר רבי יוחנן, מוליך ומביא למי שארבע רוחות שלו, כלומר מוליך ומביא אותם לאורות, אנחנו מורים בזה שאנחנו עושים את המצווה לשם מי שארבע רוחות שלו, לשם הקדוש ברוך הוא. ומלא ומוריד גם כן למי, לשם מי שהשמיים והארץ שלו, זה למעלה ולמטה. במערבה, בארץ ישראל, מה תנועה אחרי ככה למדו? אמר רבי חנינא ברוך ואמר רבי יוסי ברבי חנינא, מוליך ומביא כדי לעצור רוחות רעות. מעלה ומוריד לעצור תללים רעים, כלומר, מוליכים ומביאים כדי לעצור את כל הרוחות הרעות שמבאים, כל הרוחות הבאות מכל ארבע רוחות העולם, לכן הוא עושה את זה לארבע רוחות העולם. מעלה ומוריד זה בשביל למעלה ולמטה, כדי לעצור תללים רעים, כלומר מי שבא מלמטה, מלמעלה למטה. על זה אמר רבי יוסי ברבין, למד מזה מה שאמר רבי יוסי ברבין, ויתם רבי יוסי ברזבילה, זאת אומרת שערי מצווה מעכבים את הפירון, כלומר אפילו שערי מצווה, חלקים של המצווה שהם לא עיקריים, הם לא מעכבים את הכפרה, בכל זאת יש להם כוח גדול לעכב את הפורענות, שערי תנופה, שערי מצווה היא, ועוצרת רוחות וטלאים רעים, תנופה בקורבן זה שערי מצווה, זה לא מעיקר המצווה, אם לא קיימו תנופה בקורבן, זה לא מעכב את הכפרה, לכן זה שערי מצווה, בכל זאת יש בהם כוח גדול לעכב את הפורענות, ולכן כמו שלמדנו עוצרת רוחות וטלאים רעים. והמרב אחרת וכן בלולב, גם בלולב, בנענועי הלולב, מוליך ומביא לארבע רוחות ומעלה ומוריד. רבי אחר בר יעקב ממתי לי, ומי תילה, הוא היה מוליך את הלולב ומביא בחזרה ואמר, דין גירה בעיני דסטנה. הוא אמר, זה חץ בעיני השטן. הוא רצה לראות בעיניו שקיבל מצווה של כנגד השטן, שהוא מקיים את המצוות. השטן לא יכול לנתק אותו מהמצוות. אבל אומרת, מה עליו מבטלי? זה לא דבר טוב לעשות כך. משום דעתי להיגרוי בי, הוא יכול, הוא בא להתגרות בשטן, בפועל השטן יכול להסיד אותו לחתו. המשנה הבאה בלמנחת עמוד א', מי שבא בדרך ולא היה בידו לולב ליטול, לכשייכנס לביתו ליטול על שולחנו. כלומר, אדם שבא בדרך ולא הספיק ליטול לולב, אם הוא הגיע לביתו והתחיל לניח לאכול סעודה, הוא שכח ולא נתן לולב עדיין, הוא צריך להפסיק באמצע סעודה וליטול לולב. עוד עומד במשנה, לא נטל שחרית, אם אדם לא נטל את הלולב שחרית בבוקר, ייטול בין הארבעים, יכול אפילו עד אחר הצהריים, אפילו עד הערב, שכל היום קשה ללולב, עד הלילה. עכשיו אומרת המשנה, יש לכאורה סתירה בין המשנה שלנו, סתירה במשנה מסכת שבת. אמרת, נטלו על שולחנו למד מפסיק, אמרת במשנה שלנו כאן, שמי שבא בדרך, גם אם הוא תחיל לאכול, הוא צריך להפסיק את הסעודה שלו כדי ליטול לולב. אבל למדנו מסכת שבת לא כך, ומינו, אם התחיל, אין מפסיקים, למדנו לגבי תפילת מנחה. אם אדם התחיל סעודה לפני שהגיע שעת המנחה, ובאמצע הסעודה הגיעה שעת התפילה, לא מפסיקים, לא צריך להפסיק את הסעודה כדי להתפלל. אלא אמר רב ספרא, באמת לא קשיא, הדיקה שהות ביום, הדיקה שהות ביום, תלוי. המשנה בסכת שבת עוסקת מכך שיש לו עוד זמן ביום לסיים את הסעודה, ואחרי זה להתפלל מנחה בנחת. לכן הוא לא צריך, מותר להמשיך את הסעודה, לא צריך להפסיק את הסעודה, כדי להתפלל. אבל כאן במשנה אנחנו עוסקים במקרה שאין שהות ביום לסיים את הסעודה. כלומר, הסעודה תימשך עד הלילה. ולכן הוא צריך להפסיק מיד באמצע הסעודה, ליטול את הלולב. ואז המשיך בסעודתו. אבל רב המקשה, אז אמר רב, מהי קושיה? מי בכלל הקשה סתירה בין שבת לבין סוכה? הרי דימה דאורייתא דרבנן. הרי משנה מסכת שלנו, אנחנו עוסקים בדין דרבנן, וכאן אנחנו עוסקים בדין דאורייתא. המשנה שלנו עוסקת בדין תעלולה ביום הראשון של סוכות, שזה מצווה מהתורה, זה מצווה חמורה יותר, לכן ברור שחכמים חייבו אותו להפסיק את צולתו, אפילו אם יש לו שהות ביום, כי ליטול תעלוליו. אבל משנה מסכת שלנו עוסקת בכלל בדין דרבנן, תפילת מנחה, לכן חכמים לא חייבו אותו להפסיק, כדי להפסיק את הסעודה, כדי להתפלל. אז מה בכלל הקושיה? אלא אם כבר יש קושיה, יש קושיה בגוף המשנה שלנו, אלא מראה היא קושיה הקשיה. לכשייכנס לביתו נותנו על שולחון עמדה, על מה זה מפסיק? למדנו ברישה של המשנה, שלכאורה צריך להפסיק את הסעודה באמצע, ליטול את הנולב. ואחרי זה כתוב עד התני, לא נטל שכיב בן ארבעים, ליטול בן ארבעים. על מה לא מפסיק? בספר של המשנה כתוב, אם אדם לא נטל בשחרית בבוקר, ייטול בן ארבעים, משהו שלא צריך להפסיק. כלומר, אם הוא צריך יכול אותו לבוקר, אם הוא צריך יכול אותו לאחר הצהריים. על זה אמר רב ספרא, לא קשה, עד כשרות ביום, עד כשרות ביום. החלק השני של המשנה עוסק למקרה שיש לו שהות ביום, ולכן אם הוא רוצה יכול לא ליטול בבוקר, ייטול אחר הצהריים, כי יש לו זמן ביום. אבל החלק הראשון של המשנה עוסק למקרה שאין לו שהות ביום. הסעודה תימשך עד הלילה, ולכן הוא צריך להפסיק את הסעודה וליטול את הלולב. אבל רבי זרע מקשה על רב, אמר לא. אמר רבי זרע, מהי קושיה, דין המצווה להפסוקי, והיא לא פסיק ייטול בן ארבעים, שכל היום קשה ללולב. מה פתאום? מה פירשת? זה ספר של המשנה, איך פירשת? אומר רבי זרע, פירשת שהכוונה אם הוא רוצה ליטול בבוקר, אם הוא רוצה, יכול ליטול גם אחר הצהריים? מה הקשר? הכוונה, דין המצווה להפסוקי, והיא לא פסיק ייטול בן ארבעים. כלומר, הכוונה, החלק הראשון של המשנה עוסק לכן, באדם שהוא מתחיל לאכול סעודה, והוא חייב להפסיק את הסעודה שלו כדי ליטול לולב. אבל מה קרה אם המשיך בסעודה? הוא לא עשה כדין. זה הכוונה, לכן עומד המסעיף של המשנה, אם הוא לא עשה כדין, עוד שהוא היה צריך להפסיק, אם הוא לא עשה כדין ולא הפסיק, אז ייטול בן ארבעים, שכל היום קשה לולב, שידע שיכול ליטול לולב עד הלילה. אלא אמר רבי זרע באמת, חוזרים למה שאמרנו בתחילה. אולם כדאמרין המעיקר, באמת נכון. כמו שאמרנו בתחילה, יש סתירה במסכת שבת, בדין תפילת מנחה, לבין סתירה בין מסכת סוכה. ואכן, כמו שאמרנו, תירצנו ברב ספרא, תלוי אם יש שהות ביום או אין שהות ביום. הקשת זה דאורייתא זה דרבנן, אומרת, אבל לא, גם המשנה שלנו עוסקת בדין דרבנן. ודקה של אחד דאורייתא דרבנן, אחא ביום טוב שני דרבנן, אז כן, אנחנו עוסקים במשנה שלנו ביום טוב שני של דרבנן, כלומר מיום השני ואילך. הרי אמרנו, יש מצווה מהתורה ליטול לולב רק ביום הראשון של סוכות, אבל מיום השני ואילך זה מצווה מדרבנן. ולכן אין פה ודאי שסתירה בין המשניות, אנחנו עוסקים כאן במשנה שלנו ביום טוב שני דרבנן. ואיפה אנחנו לומדים את זה? די כנעמי דמדתני, גם ככה מדויק במשנה שעוסקת באמת במצוות ליטול לולב מדרבנן. מדקתני למדנו, מי שבא בדרך ואין בידו לולב. מי זה מי שבא בדרך? כלומר הוא בעצם יצא מתחום שבת, אז ברור שאנחנו לא עוסקים ביום טוב פה, אנחנו עוסקים בהחלט בחול המועד ביום טוב שני של סוכות. תיסה גלתך ביום טוב ראשון משער, אי אפשר בכלל לכת כל כך רחוק ביום טוב, לכן ברור שאנחנו עוסקים פה ביום טוב שני. משנה נוספת במלכת עמוד א' למטה, עכשיו אנחנו עוסקים בהלכות קריאת ההלל. מי שהיה עבד או אישה או הקטן מקרים אותו, כלומר אדם שלא יודע לקרוא את ההלל מעצמו והיה צריך עבד או אישה או קטן להקריא לו את ההלל, הם לא חייבים בהלל בעצמם, והם מקרים לו את ההלל כדי שהוא יצא ידי חובה, ישמע ויצא ידי חובה. מה הוא צריך לעשות? עונה אחריהם מה שהם אומרים. הוא צריך לענות אחריהם מילה במילה כל מה שהם אומרים. אבל עומד המשנה ותבוא לו מאירה, תבוא לו כללה על זה שהוא נצרח לשאחרים יקריאו לו, אחרים שהם לא חייבים במצווה. ולמה תבוא לו כללה? כי הוא לא למד את הדבר בעצמו. הוא חייב ללמוד בעצמו כמו שצריך את התורה, את התפילה, כדי שיוכל לקרוא בעצמו. אבל אם היה גדול מכיר אותו, אם איש גדול, כלומר שהוא חייב בקריאת ההלל, גדול הכוונה מעל גיל בר מצווה, הוא חייב בקריאת ההלל, אז עונה אחריו הללויה. הוא לא צריך להקריא, לענות אחריו מילה במילה, אלא אחרי כל קטע עונה הללויה. עוד בדיני קריאת ההלל, במקום שנהגו לכפול, כלומר נגיד פסוקי ההלל פעמיים, יכפול אותם. במקום שנהגו לפשוט, כלומר בלי לכפול אותם, נגיד פעם אחת, אז יפשוט. עוד מקום שנהגו לברך, יברך. כלומר, לברך הכוונה ברכה אחרי קריאת ההלל, יעלוך השם אלוקינו וכולי. מקום שנהגו לברך, יברך. והכל לפי מנהג המדינה, הכל צריך להיות לפי מנהג המדינה. תנו רבנן, באמת אמרו, זה בא להגיד שדבר מוסכם, הלכה מסוימת מוסכמת. בן מברך לאביו, בן קטן יכול לברך לאביו, יכול לברך ברכת המזון עבור אביו, כשהוציא אותו ידי חובה, ועבד מברך לרבו, גם עבד כנעני יכול לברך בשביל אדונו, ואישה מברכת לבעלה, אבל אמרו חכמים תבוא מהרה לאדם שאשתו ובעלה מברכים לו. למה כללה תבוא לאדם כזה? כי הוא לא למד מספיק, והוא נצטרך לאחרים לברך עבורו, ולהוציא אותו ידי חובה. אדם אמור ללמוד לבד את התורה ואת התפילה, ולהוציא את עצמו ידי חובה. אמר רבא, הלכתא גבירתא, כמה הלכתא גבירתא, איכא למישמע מנהגא דהללה. יש הלכות גדולות אפשר ללמוד מהדרך שנוהגים בימינו לקרוא את ההלל בבתי כנסיות. כלומר, קריאת ההלל בציבור זה תקנת נביאים. בימי רבא, דרך קריאת ההלל כבר השתנה בציבור, ממה שתקנו בימי ראש הנביאים, אבל רב מלמד אותנו שאפשר ללמוד בעצם ממנהגנו כיום, כיצד היה עיקר דין קריאת הלל בתחילה כאשר תוקנה. עכשיו בתחילה כשתקנו הלווים את קריאת הלל, הם התחשבו בכך שכולם חייבים לקרוא הלל, אבל לא כולם בקיאים בזה. לכן תקנו שאחד קורא בקול עבור כל הציבור, והם יוצאים ידי חובה בשמיעתו מהמקריא, והם עונים על הלוליה אחרי כל קטע, כפי שאנחנו נראה, וגם ראינו במשנה. הבקיאים בקריאת הלל לא צריכים לשמוע ולענות בדרך זו, אלא היו יכולים לקרוא אותו ביחד עם השליח ציבור. עכשיו אנחנו נראה את ההלכות השונות. הלכה ראשונה, הוא אומר הללויה, הם אומרים הללויה, כלומר מנהגנו כיום, כך אומר רבא, שהשליח ציבור אומר את המילה הראשונה הללויה, והציבור אומר אחריו הללויה, מכאן שמצווה לענות הללויה, מכאן למדנו שמצווה לענות הללויה בתחילת הלל. כלומר גם לאלו שבקיאים באמירתו, שהם לא צריכים לצאת ידי חובה קריאת הלל בשמיעה שמהשליח ציבור, בכל זאת מצווה שיענו הללויה. הלכה שנייה, הוא אומר הללו עבדי השם, והם אומרים הללויה, מכאן שמאי הגדול מקרא אותו, עונה אחריו הללויה. כמו שאמרנו, זה מנהל אותם שגם מי ששומע, מי שגדול מקרא אותו, והוא שומע מהגדול, עונה אחריו הללויה. כלומר, גם אדם בקי, למרות שבדרך כלל מדובר על אדם לא בקי, אבל גם אדם בקי שגדול מקרא אותו, מי שחייב במצווה מקרא אותו, הוא עונה אחריו הללויה. עוד הלכה שלישית, הוא אומר הודו להשם, ואומרים הודו להשם, מכאן שמצווה לענות ראשי פרקים. כלומר, המנהג שלנו היום ששליח ציבור אומר את הפסוק הראשון במזמור האחרון של הלל, שזה הודו להשם כי טוב כי עולם חסדו, והציבור אומר אחריו הודו להשם כי טוב כי עולם חסדו. מכאן למדנו שמצווה לענות ראשי פרקים בתחילת המזמור, מצווה לציבור לענות אחר המקריא תחילת המזמור עצמה, ואין עונים אחריו הללויה. וכך גם נאמר, איתמר נמי אמר רב חנן ברב, המצווה לענות ראשי פרקים. יש פעמים שמצווה לענות אחרי המקריא ראשי פרקים, כלומר תחילת המזמורים עצמם, ולא הללויה. עוד הלכה רביעית, הוא אומר אנא השם הושיענא, והם אומרים אנא השם הושיענא, כלומר במקום הללויה, וגם למרות שזה לא אחד מראשי הפרקים. מכאן שאם קטן מקרא אותו, או מי שלא בקי, כלומר קטן זה מי שלא חי במצווה, או מי שלא בקי, עונים אחריו כל מה שהוא אומר. השומעים עונים אחריו כל מה שהוא אומר, במקום לענות אחריו הללויה. מזה שאתה עומד, מזה שאתה שומע שעונים אחריו אנא השם הושיענא, אתה יודע, אתה מכיר את ההלכה, שמי שיוצא ידי חובה על ידי מי שלא חי במצווה, על ידי מי שלא בא, או שהוא לא בקי, אז הוא צריך לענות מילה במילה, לא מספיק הללויה, צריך מילה במילה כמו שאנא השם הושיענא או אנא השם הצליחנה. עוד מנהג, הלכה חמישית, הוא אומר אנא השם הצליחנה, והם אומרים אנא השם הצליחנה. מכאן שאם בא לכפול כופל, זה מה שלמד במשנה, שאם הוא רוצה לכפול, אם יש מנהג לכפול לפסוקי הלל, כופל מותר לו לכופלם. כלומר מכוח זה שפעמים שהציבור חוזר לאותו פסוק, אתה לומד מזה שמותר היה לכפול את פסוקי הלל כפי שלמדו במשנה. עוד הלכה שישית, הוא אומר ברוך הבא, והם אומרים בשם השם, מכאן לשומע כעונה. כלומר הם אומרים, השליח ציבור הוא אומר ברוך הבא, והציבור לא חוזים על דבריו, וגם לא אומרים אחריו הללויה, אלא סומכים לגמרי על מי שמקריב, יוצא ידי חובה. מכאן למדו, ששומע כעונה. יש שומע כעונה, מי ששומע, נניח הוא לא יודע לא לקרוא ולא לענות, אם הוא שמע את הלל מפי מישהו אחר, והוא חיוון ליבו לשמוע, למרות שהוא לא ענה כלום, שומע כעונה, אז הוא יכול לצאת ידי חובה בדרך זו. ובתוך כך הגמרא דנה פה בדין שומע כעונה. באו מיניהם רבי חייא בר אבא שמע ולא ענה. אם אדם אחד שמע מאחר ברכה ותפילה שהוא חייב להגיד, הוא לא ענה, כלום, הוא לא חזר לאמירה עצמה, לא ענה אחרי זה הללויה וכדומה, עומד אחרי הברכה, מה הדין, אם יצא ידי חובה או לא? אז אמרנו חכימיה וספריה, חכמים ומלמדי התינוקות ורשעמיה, ראשי העם ודרשיה, דורשי התורה, אמרו שמע ולא ענה יצא. זה מה שלמדנו, שומע כעונה. גם אדם שמע ולא ענה כלום, יצא ידי חובה. מאיפה לומדים את זה? איתמר נמי, אמר רבי שמעון בן פזי, אמר רבי יהושע בלוי משום בר כפרה, מניין לשומע כעונה? דכתיב שנאמר בדברי חולדה הנביאה לגבי ספר תורה שחלקיהו הכהן הגדול מצא בית המקדש, כתוב את כל דברי הספר שקרא מלך יהודה. כתוב יאשיהו קרא את הספר. מה, יאשיהו באמת קרא? לא, הרי שפן הסופר קרא לפניו. וכי יאשיהו קרא, נו שפן קרא, דכתיב היקראהו שפן לפני המלך, אלא מכאן לשומע כעונה. יאשיהו נחשב כאילו הוא חזר על דברי שפן, למרות שהוא רק הקשיב, מכאן אנחנו לומדים שומע כעונה. אומרת, אם הבאת דקיינו שפן קרא ישר, אולי באמת נכון, שמת אחרי שקרא השפן דברי ספר התורה, ישר קרא אותם בעצמו, אפשר ללמוד מכאן שומע כעונה. אלא באמת אומרת, אם אמר רבך, חבר יעקב לא סגת, אך לא עולה לדעתך, לא יעלה לדעתך, שאכן יאשיהו קרא את הספר התורה אחרי ששפן קרא אותו. למה דכתיב? כי חולדה הנביאה אמרה כך, יען רך לבבך ודיקנה מפני השם, בשמעך את הדברים האלה, בשמעך ולא בקראך. כלומר, מזה שאתה שמעת את הדברים האלה. מכאן הוכחה גמורה שיאשיהו עצמו לא קרא את ספר התורה, אלא שמע אותה מפי שפן הסופר, והנה למדנו ששומע כעונה, כי אחרי זה כתוב, כפי שראינו בפסוק, כתוב, כתוב את כל הדברי הסופר שקרא מלך יהודה, כאילו הוא קרא אותם, למרות שהוא רק שמע אותם. מתוך כך הגמרא מביאה עוד הלכות מפסוקי הלל, ונראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. חזק וברוך.